גם אם בסופו של דבר זה הפך לחילופי האשמות ואתה ואת ואתה ואת, בסוף תוך שעה וחצי חייבים לחזור לקשר. זה הסוד, חייבים לחזור לקשר ולהתפייס.
את גם דיברת על זה קודם, את אמרת שיש את הפרשנות שמייצרת לך את הרגש. ובעצם מה שאת מציעה פה, במילים אחרות, זה להגיד, תשנה רגע את הפרשנות, הוא עכשיו צועק או אומר משהו לא טוב, אתה תגיד לעצמך, רגע, הוא לחוץ, רגע, הוא חזר רק עכשיו, הוא עייף, הוא ישן 3 שעות בלילה, ועובר עליו משהו, ואז אתה משנה לעצמך פרשנות, שהרגש שלך כבר יהיה יותר אמפתי ופחות כועס. ואז אתה יכול לעצור את התגובה הקשה שמובילה לפיצוצים, והתגובה הופכת להיות, אוקיי, בוא נשתה רגע כוס מים ונדבר שאנחנו רגועים. רגע, רגע, אני יודעת שאתם רוצים לשמוע עוד, אבל קודם כל הפתיח, ואז אנחנו נשמע על סטרס, על זוגיות ועל איך זה משפיע על המשפחה כולה. יאללה, מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
שלום, שלום לכולם. אנחנו היום בפרק מאוד מאוד מיוחד, כי אנחנו מארחים אישה שהיא מאוד מיוחדת, דוקטור ליאת יקיר.
שלום, מור, מה שלומך?
אז רגע, אני רוצה להגיד שדוקטור ליאת יקיר היא מדענית ביולוגית, מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות. היא בעלה דוקטורט ומאסטר במדעי החיים מטעם מכון ויצמן, והיא חוקרת ומרצה. היא השתתפה בחתונה מחבר'ה. בעצם יש פה סלב בכלל, והיא משמשת היום גם כיועצת לאמפתיה בארגונים, מאמינה בהנגשת המדע למען חברה טובה יותר. בקיצור, עולם ומלואו, דוקטור ליאת יקיר. אז היום אנחנו רוצים באמת ללמוד ממך קצת על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, מקום שכולנו באיזושהי מידה בסטרס. ואנחנו, קודם כל אני בא לי לשאול אותך מה זה סטרס בכלל, ואיזה תגובות את מוצאת שיש היום לאנשים.
סטרס זה מצב של לחץ, מתח, שאנחנו מרגישים חוסר ביטחון, שהסביבה מסוכנת. אנחנו עכשיו בסטרס מאוד גבוה, כי זה אירוע טראומטי בעצם, שמפגיש אותנו בבת אחת עם מציאות חדשה ומאיימת. והגוף שלנו מגיב, מערכת הצבים שלנו היא מופלאה, מכילה 135 מיליארד נוירונים שהם מגיבים ל... בכל רגע המערכת צורקת את הסביבה ומחפשת מסרים של איום או ביטחון, וכשהמערכת מקבלת מסרים של איום, שגם ככה היא יותר מכוונת לחפש אותם, כי זה טוב להישרדות, אז בעצם כל הגוף שלנו מגיב. אז אנחנו לא במקרה מרגישים שקשה לנשום, ואנחנו לא נרדמים בלילה, והבטן מתהפכת, ואנחנו לא ממש מרוכזים. זה בעצם תגובה של המערכת שלנו למצב, ובעצם התגובה הזאת היא מאוד עתיקה, אז יש כמה צורות אפשריות של תגובות לחרדה, שזה בעצם להילחם, לברוח, לקפוא במקול, לא לזוז, או בעצם לרצות ולפייס את הצד השני, גם זאת אפשרות. אז, ואנשים שונים בעצם מגיבים אחרת, אז זה נראה אחרת, מה שאני בפייט, אז הרבה מאוד אגרסיה, עצבנות, בקחנות, רצון לריב, רצון להתווכח, פלייט יכול להיות רצון לברוח מפה, וגם חרדות ומחשבות מתרוצצות בראש, וגם חוסר רצון לדבר על זה. ופרי זה בעצם ממש חוסר תפקוד, זאת אומרת, קשה להקום מהמיטה, או מהספה, קשה לעשות דברים יותר בוהים בטלוויזיה, תחושה של תקיעות וכבדות, ומהר מאוד אפשר להיכנס לדיכאון. ופון, מה שנקרא לרצות ולפייס, אני בעצם קצת מחבה את הצרכים שלי, ויותר מוכוונת לדאוג לצרכים של כולם, להזניח את עצמי, חוסר יכולת להגיד מה אני מרגישה, שוב זה בא ממקום תלותי, שלא יעזבו אותי עכשיו לבד, אז אני ארצה ואציית ואשתדל להימנע מקונפליקטים. אז לכל בן אדם יש ככה כמה תגובות שהוא יותר נכנס אליהם במצבים של לחץ הזה. פשוט במצבי לחץ, בטח במצב טראומטי, כל התגובות שלנו מוקצנות. עכשיו, כל התגובות האלה אבולוציונית בנויות לעבוד לזמן קצר, ואחר כך, אחרי שהסכנה חולפת, חוזרים מהר לשגרה ולרגיעה, ובעצם כל הגוף מוכן מבחינת התמודדות, העברת אנרגיה ולחץ דם, ובגלל זה הנשימה משתנה וסוכר משתחרר מהקבץ, אז יש הרבה דברים שקורים בתוך הגוף. השינה מעוקבת כי זה לא הזמן לישון עכשיו, אבל בגדול אף חיה לא יכולה להחזיק בתגובת הסטרס לאורך זמן. זה אמור לעלות ולרדת אחרי זה, והגוף אמור לחזור לויסות ואיזון, וזה נקרא rest and digest, לנוח, להירגע ולעכל, וזה מופעל על ידי עצב הווגוס שעובר לאורך הגב התחתון שלנו. מרגישים אותו שעושים לנו מסאז' ומלטפים לנו בגב, אז יש לנו גם מערכת להרגיע, להוריד את הסטרס. הבעיה היא שאנחנו בני אדם, יצרנו לעצמנו מצבים של סטרס כרוני, והסכנה לא חולפת, ואנחנו בעצם חיים במחשבות, כאילו חיים בעתיד. יש לנו את האזור במוח שאין אותו לבעלי חיים אחרים, זה המצח, שמאפשר לנו כל הזמן לחשוב על מה יהיה מחר. אז אנחנו בעצם לא מפעילים את תגובת הסטרס רק על מה שקורה לנו כרגע, אלא מה יהיה. והתגובה מופעלת כאילו זה קורה מבחינת הגוף. אפילו שאני רואה את זה בחדשות או בטלוויזיה ושמעתי, גם שאני רואה שדברים קורים לאנשים אחרים, הגוף שלי מגיב כאילו 20% זה קורה לי. רואים דברים ושומעים דברים והמערכת מגיבה כאילו זה קורה עכשיו או זה יקרה. אין יכולת בעצם להבדיל שזה לא קורה, זה יקרה, זה קרה. הגוף מגיב למחשבות. ואז אנחנו בעצם נמצאים בסטרס כרוני. ואחד הדברים שסטרס עושה זה מגביר אגרסיה ומפחית אמפתיה. זאת אומרת, שרע לי לא מעניין אותי מאף אחד, אנחנו נהיים תוקפניים יותר ומרוכזים בעצמנו כשאנחנו בלחץ. ואז זה מאוד מאוד משפיע על מערכות היחסים שלנו. ואנחנו מוצאים את העצבים, זה הדרך ההרגעה האוטומטית שלנו. כשבבון מקבל מכות בטבע מבבון יותר גדול, הוא לא עושה מדיטציה ומיינדפולנס בצד וכדי להירגע, אלא הוא מחפש מישהו נמוך ממנו בהיררכיה ומוציא עליו את העצבים שלו ומעביר לו את האולקוס. זאת אומרת, הדרך להירגע זה להעביר את האולקוס למישהו אחר. וזה יכול לפגוע מאוד במערכות היחסים שלנו, מאוד. עכשיו, עוד דבר שאני אגיד, במצב של חלק מפלייט, בריחה, זה גם בריחה לפעילויות אחרות, הסחות דעת. זאת אומרת, סוג של OCD שמתפתח, עבודת יתר, ספורט יתר, ניקיון יתר, סידור יתר, זאת אומרת שיש חוסר ודאות, שזה גורם הסטרס הכי גדול לבני אדם, וחוסר שליטה, אנחנו מנסים לייצר ודאות ושליטה דרך שליטה בסביבה. אז אני מסדר את הבית וזה מרגיע אותי, והכל צריך להיות במקום וזה מרגיע אותי. עכשיו, אם אני בפלייט, והילד שלי בפייט, והדבר האחרון שמעניין, או בפריז, והדבר האחרון שמעניין אותו עכשיו זה שהדברים על הרצפה. זהו, אבל עכשיו, בזמן לחץ, תעזבי אותי באמא שלך, נראה לך שזה מה שחשוב עכשיו, זה מה שיציל את העולם, זה ששמתי את המגבת במקום, כאילו, את רצינית. אז אני בתגובת פרפקציוניזם שלי, שזה עושה לי רוגע. זה עושה לי רוגע שלראות שהדברים סודרים, זה מרגיע לי רגע את המערכת, לראות שבחוץ מסודר. בראש לא מסודר, אבל בחוץ מסודר. ואז אנחנו יכולים להיכנס להרבה מאוד פינות, כי אנחנו באמת באגרסיה מאוד גבוהה, אז רק חסר שהוא יגיד את המילים המעצבנות שהוא אמר תמיד. אבל אז היה לי יותר חוסן נפשי או הנאה מהחיים, יכולתי להכיל את התגובות האלה, את המילים האלה, ועכשיו אני כבר לא יכולה להכיל את זה יותר, אני על הקצה. אז כולנו על הקצה ומלאים באגרסיה שאנחנו בעצם שומעים ורואים, ואין לנו על מי להוציא את זה, כן? אין לנו איך להוציא את האגרסיה, זה אגור בתוך הגוף, אז רק חסר שמישהו יגיד את המילה הלא נכונה עכשיו, וגם ככה המוח מוטה מאוד לשלילי, הוא רואה את השלילי פי 3 מהחיובי, ובזמן סטרס פי 6. אז הסיכוי שיצא לי מחמאה או פרגון או מילה טובה, כשאני בלחץ, בסטרס הוא מאוד נמוך. וזה מה שגורם לנו עכשיו לאיזשהו מדרון חלקלק של חבלה במערכות היחסים שלנו, שהם המפתח לרוגע. מערכות היחסים שלנו הם הבסיס לחוסן הרגשי, אנחנו לא ייצור שיודע להירגע לבד. איך שאנחנו יוצאים לאוויר העולם, אנחנו בוכים ורוצים שמישהו ינענע אותנו בידיים. שמישהו ייקח אותי בידיים, ידפוק לי על הגב ויגיד לי שהכל יהיה בסדר. זה הליטופים והחיבוקים והקרבולים והמילים הטובות של מה שלומך מור, איך את מרגישה, איך עובר עלייך. מישהו רואה אותך, מישהו מקשיב לך, זה האמפתיה. אבל אחרי שצרחנו כל היום על הבן זוג, קצת קשה להפעיל את הווגוס עכשיו ביחד. ועוד אחד הדברים שסטרס עושה הוא מדכא דחף למגע, דחף מיני ובכלל רצון למגע. אמרנו, כל אחד הופך להיות יותר מרוכז בעצמו ופחות מוכוון לאחר, אז גם הדחף למגע יורד, אז זה מעגל סטרס, זאת אומרת, נגיד שינה ומגע זה שני הדברים שבעצם יוצרים מעגל סטרס, כי קשה להירדם, נדבר רגע על שינה, אז קשה להירדם, מתעוררים בלילה, השינה לא טובה, זה מגביר את הסטרס למחרת. אותו דבר, ההשפעה של הורמון הסטרס על דחף מיני, קורטיזול, משפיע על הסרוטונין והטסטוסטרון, שהם ההורמונים של הדחף המיני, ואז אין חשק למגע. ואין חשק למגע, אז יש פחות הרגעה. אז אם אני שבוע כבר לא בחיבוקים ונשיקות, ובלחץ ועצבים וריחוק, אז זה מגביר לי את הסטרס. אז בעצם זה שני מעגלים שכולנו נכנסים אליהם בזמן סטרס, חוסר שינה וחוסר במגע.
אני שומעת אותך מדברת, אני חושבת על אנשים שכרגע אני פוגשת, יודעת, הורים וזוגות, פוגשת גם הרבה פעמים נשים שהבעלים שלהם במילואים כבר לאורך זמן ארוך, הם גם מתמודדות עם הילדים, הם גם מתמודדות עם הלחצים שלהם, ואני שואלת את עצמי, במצב שבו הבעל שלך במילואים, או אשתך במילואים, כי היום זה, אנחנו מאוד רואים גם נשים שנמצאות במילואים והגברים מאחור, וזה רק מגביר את הסטרס, איך אתה כבן אדם בעצם יכול להוות העוגן והמשענת למשפחה שלך, לילדים שלך, כדי שהדבר הזה לא יהפוך להיות כדור שלג?
נכון, אז קודם כל, במצב כזה באמת שבכלל לא רואים את בן הזוג, או גם אי אפשר לדבר איתו לפעמים, אם אפשר לדבר, אז חשוב מאוד לשמור על הקשר, ולעשות ויסות וגלי בטלפון. איך עושים ויסות וגלי בטלפון? זאת אומרת, ויסות של עצב הווגוס, אז הרבה להקשיב ולשמוע מה עובר על בן הזוג, לספר, לשתף, כאילו לא להתעלם מדברים. זאת אומרת, זה בסדר גם לחוס, זה בסדר גם, זאת אומרת, לפרוק את המתח, חייבים לפרוק את, את כל ה... זה המון על הכתפיים, המון המון המון, וכאילו נשיקות וחיבוקים דרך הטלפון, זאת אומרת, ממש חשוב להקפיד על הבוקר וערב במידת האפשר, או לפחות אם אפשר אז כן, אבל אם כמובן נמצאים בחזית, זה יותר קשה, אבל כן, הקשר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי מישהו איתי שם, כן, מישהו איתי כאן, מישהו רואה אותי, מישהו מקשיב לי, זה לא פשוט גם להיות בבית בתקופה הזאת, ממש לא פשוט. ובעבר לזה, להבין שאני באמת, אם אני עכשיו נשארתי בבית עם הילדים, אז אני צריכה עזרה, לא לקחת הכל, אנחנו לא סופרמן, והמון עוגנים של אמפתיה עצמית בעצם, מאוד מאוד להפחית חדשות, להבין שעושים לנו המון מניפולציות על המוח, המון מניפולציות רגשיות, יודעים שמה שמפעיל בני אדם זה כעס וזעם ופחד ועצב, גם עצב מפעיל אותנו. אפשר להישאב לזה וזה משפיע לנו על הכל היום. אז אני אומרת, לא אומרת להתנתק והכל, אבל באמת מאוד 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 להגביל, כי זה רמות, בעצם מטען רגשי מטורף שמעבירים אלינו דרך המדיה. ואנחנו לא צריכים את זה, אנחנו לא צריכים את כל הדבר הזה, יש המון סבל. זה מאוד יחליש את היכולת שלנו להתמודד.
אני פוגשת אנשים שממש כשהם צורכים יותר מדי ידע, הם ממש מתחילים לתפקד כמו דיכאוניים, ואני גם יודעת שהיו על זה מחקרים. אחרי ה-9-11, אני חושבת שאמרתי את זה גם באחד הפרקים הקודמים, הראו תסמיני פוסט-טראומה מרוב רכישה של ידע שממש מתקיף אותנו. לגבי מה שאת אמרת קודם, שאנחנו יצורים שמצד אחד זקוקים לביחד נס הזה, ומצד שני, כשאנחנו בסטרס, אז אנחנו כאילו מתרחקים, כאילו פחות במגע ופחות ברצון להיות באיזשהו מקום שחם ואמפתי, אני רוצה להגיד שזה בעצם מקום שאם אנחנו אולי מבינים אותו כאנשים שנמצאים עכשיו בבית, וגם מבינים שזה הצורך של מי שנמצא בחזית או איפשהו במילואים, אפשר אפילו לראות איך אנחנו, אם יש לנו ילדים גדולים, היום בדיוק דיברתי על זה עם איזה לקוחה, לפתוח קבוצת וואטסאפ כזאת שאפילו אם יש לכם קבוצת וואטסאפ, אז ממש קבוצה של המשפחה שתקראו לה מרימים פה, שזה אחד מהלקוחות שלי פעם אמר לי שזה השם של הקבוצה שהוא נתן. ושם אנחנו רק שולחים דברים נחמדים, מצחיקים, תמונות כיפיות כאלה, וזה עושה א' המון טוב למי שעכשיו נמצא רחוק מהבית.
נכון.
וב' גם לנו. אנחנו נותנים נכון. בעצם מקום לכולם, לכל בני הבית, בעצם לשים שם איזה סי שלהם, ולהרגיש איך הם עוזרים לשאר.
כן, לשמור את הקשר.
כן, חשוב. בדיוק, בדיוק. כי בסופו של יום, אם את אומרת שהמטרה של כל המערכת הזאת, מערכת העזרה הזאת, זה לשמור עלינו שאנחנו נמשיך להתקיים, אבל לפעמים היא ממשיכה לעבוד שעות נוספות, חייבים למצוא איך לעצור את הכדור שלג הזה. זה מה שאותי הטריד בכל הדבר הזה שסיפרת, כי אנחנו לא יודעים שאנחנו נמצאים בתוך כדור שלג. איך בעצם אנחנו מזהים את זה כהורים? שהגענו למקום לא טוב.
קודם כל אנחנו רואים את זה בתפקוד שלנו, או במצב רוח, בתחושות, זאת אומרת, אני קוראת איזה בריאות רגשית, כאילו, האם בסך הכל בתוך היום הזה, כמה רגשות שליליים אני חווה, סוג של הטעם לחיים, זאת אומרת, האם אני במצב שעדיין יש לי מוטיבציה, ויש לי עניין, ולכן מאוד חשוב שוב, רגש, אומרים בבודהיזם, רגש זה, בבודהיזם אומרים שרגש הוא נוצא על הגדר, זאת אומרת, הרוח באה מעיפה אותה לפה, הרוח באה מעיפה אותה לכאן, זאת אומרת, רגש הוא מצב זמני מאוד, זאת אומרת, עכשיו לא בא לי כלום, אבל אם אני אצא להליכה, ואם אני אלך לשבת עם חברה, זאת אומרת, חייבים רגע לצאת מהאשמת הניצולים, זאת אומרת, זה לא אסור לסמוח ואסור, לא, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד, אנחנו לא נוכל, אנחנו חייבים את החוסן הנפשי הזה, והעוגנים שלנו הם מוזיקה, הם ריקוד, הם הליכה, הם פעילות גופנית, הם אנשים, לשבת עם אנשים, לצחוק עם אנשים, ללכת לסטנדאפ, ללכת כאילו, לתת למערכת לחזור, זה דבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, כי אנחנו תחת מלחמה פסיכולוגית, וחלק מהמטרות של, אני בטוחה, של יעדי המלחמה של הצד השני, זה להכניס אותנו לדיכאון, ולגרום בעצם לאדם לא לתפקד בגלל המצב הרגשי שלו, לא בגלל שבאמת מישהו בכלל דפק לו בדלת או איים עליו, אלא רק פשוט אנחנו נקריס את עצמנו מבחינה נפשית. אני ממש קוראת לצו 8 להגנה על הנפש, והתובנה הראשונית היא שאנחנו לא, אנחנו חייבים את זה לעצמנו, את השמחה ואת הצחוק ואת הביחד, וזה בסדר וזה חשוב לחגוג ימי הולדת, ולתת מקום לבונדינג, כאילו במחשבה יש, אוי, מסכנים, הם לא חווים יום הולדת עכשיו, והכל, הכל בסדר. אנחנו באמת אומה מאוד אמפתית. אני חושבת שבין האמפתיות שיש, אנחנו מאוד מחוברים וקשורים ועוזרים אחד לשני, ומוכנים באמת לעשות הכל אחד למען השני. אנחנו חייבים לשמור כרגע על עצמנו. נשים הן יותר אמפתיות מגברים, חשוב להגיד את זה, הרמות אוקסיטוצין של נשים מאוד גבוהות, אז זה לרעתנו במובן הזה שאנחנו מגבירות את הסטרס, אנחנו מסובבות בעולם כמגבירי סטרס, באמת, רמות הקורטיזול שלנו מאוד גבוהות, פי 2 עד 3, רמות האוקסיטוצין שלנו פי 2 עד 3, זה כאילו כל הסיבות להיות בלחץ. מבחינה אבולוציונית, שוב, אין אישה דומה לאישה, אין גבר דומה לגבר, אבל מבחינה אבולוציונית יש לי את כל הסיבות להיות בחרדות, ובאמת, רמות החרדה ודיכאון בקרב נשים גבוה פי 2 עד 3. ולכן אם אני מבינה שאני בקבוצת סיכון, בקבוצת הסיכון הכי גבוה לדיכאון, הכי גבוה באוכלוסייה, חלק באוכלוסייה שהוא בסיכון הכי גבוה, זה אמהות לילדים קטנים. אז אם אני יודעת את זה, אז אני חייבת מה שנקרא לדאוג לעצמי. זאת אומרת, אני חייבת, זה לא ברמה של זה nice to have. אני חייבת את החברות שלי, אני חייבת לצאת להירגע, לצאת לנוח כמו שצריך, לא, ממש לא לראות הרבה תוכן, כשאני יודעת שאני מגיבה לזה לא טוב, ואני ממש מרגישה כאילו זה הבת שלי או הבן שלי שם. אז אני דואגת לעצמי מתוך ההבנה שאני, יש לי מערכת, כל אחד אני אומרת, קודם כל נכיר את המערכת שלנו, זאת אומרת, המון אמפתיה עצמית, זה מי שאני. אני מאוד רגישה, אני מאוד, גם הרבה, למשל, אפילו באופן אישי, הרבה פום, כאילו, מה עם הילדים? מה עם הילדים? הם בסדר, אוי, הם ראו את זה, הם, הילד אמר לי, שאלתי אותו מה הפחד הכי גדול שלך, הוא אמר לי להיחטף לעזה, זהו, לא ישנתי כל הלילה, כאילו שהילד שלי פוחד שבן 16, שזה הפחד שלו, איזה מדינה אנחנו, כאילו, איפה אנחנו חיים.
אז אנחנו גם מתחילים בהלקאה עצמית של איך אני גרה בדיוק. פה בכלל, ואיך אני אימא שמאפשרת לו לגור בכזה דבר.
בדיוק, אז נורא חץ ואנחנו יורים על עצמנו מהחיצים. אז אני, קודם כל, אנחנו עושים את הטוב, אני עושה את הטוב ביותר, זה התודעה שאנחנו צריכות להיות בה, צריכים גם, אני עושה ועושה את הטוב ביותר שאני יכולה, במשאבים הנפשיים ובמערכת העצבים שנתונה לי. אני עושה כרגע עם מה שיש לי, את הטוב ביותר שאני יכולה. ואז פחות באמת על כה עצמית, לא בישלתי, לא עשיתי, לא דאגתי, לא, 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 אני בסדר, אני נהדרת, אני מושלמת. במובן הזה שאנחנו עושים את הטוב ביותר שאנחנו יכולים, אז לא נלקה את עצמנו, ונדאג לעצמנו לעוגנים, כי אם אני יודעת שאני מרצה ומפצה, אז רגע שנייה, ננשום עמוק, די לריצוי והפיצוי, זה בסוף לא תורם לאף אחד, אני גם לא שמה גבולות, אני גם לא אומרת מה אני מרגישה, אני גם לא זוכרת כבר עם עצמי מה אני מרגישה, וצריכה מרוב שאני עסוקה במה הם צריכים. אז שנייה רגע, קודם כל אני, קודם כל, אני אומרת לכל הנשים בעולם, וכל האימהות בעולם, קודם כל המערכת הצבים שלך, היא המערכת הצבים הכי חשובה במבנה היפה הזה, שנקרא משפחה, שאני קוראת לה איזה קונסטלציה נוירונלית. גם האבא חשוב, הדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות, זה לבסט גם את המצב הרגשי של אימא. כי אנחנו באמת לוקחות על עצמנו הרבה, ובאמת מערכת העצבים שלנו רגישה מאוד לסביבה. שוב, 97% מהנקבות בטבע, חד הוריות, המודל בטבע הוא נקבה, נקבה ונקבה. כאילו, היא דואגת להכל. כל הדאגות של כל הצאצאים על הראש שלה, ככה זה בנוי. התפקיד שלו הוא אחר בטבע. ועדיין, כשקורים דברים כאלה, הרמות הדאגה גם של הגבר הן מאוד גדולות, אבל גם, אבל של האישה אפילו, מפריע לתפקוד, עד רמה שזה יכול להפריע לתפקוד, אני רוצה להגיד אפילו שאני הגבתי בפלייט, כן? אני הדבר הראשון שעשיתי זה לקחת מטוס, לקחת את הבן שלי ולטוס מפה, פשוט לא יכולתי לתפקד. ולא התפלאתי לראות שכל המטוס היה אמהות וילדים קטנים, ברמה של 3-4 ילדים קטנים בעגלה, כדעת, עם העגלה, עם הכל, מסכנות, ממש ממש ריחמתי עליהם. אז אני בטוחה שחלק הגברים במילואים, או חלק חד-הוריות שככה, אבל התגובה הראשונה של הגוף היא לקחת את הגור שלך, לשים אותו בתוך סמיכה, ולעוף מפה, לעוף מהמקום של הסכנה, אם אין לי מספיק המחשבה שאני אוכל להגן עליהם, את יודעת, הלוויה,
וואו, מטורף.
זה מטורף. מה שקראתי זה כמו אקסודוס כזה, אבל הפוך, כאילו יציאת מצרים לצד השני. ובאמת חלק חזרו שאת יודעת, אחרי שבועיים, שלושה כזה, הייתה תחושה שאוקיי, לא כולם באים עלינו, הכל יכול להיות בסדר, יש עוד תחושה, כי גם קשה להיות עם ילדים מחוץ למסגרות שלהם והעוגנים שלהם, אז זה גם לא פשוט, אבל התגובה הראשונה היא לקחת את הגור ולברוח. זה תגובות מאוד מאוד עתיקות, מאוד אבולוציוניות, אז אני אומרת, קודם כל הגוף עושה מה שהגוף צריך, אז גם כאן אפילו אין לי הלקאה עצמית על עצמי, זאת אומרת, אני לא רואה את זה כברחתי, אני נסעתי כדי לתפקד. המערכת שלי לא יכולה להכיל כל כך הרבה חוסר טראומה, כאילו.
זה דווקא הפוך, את בעצם ידעת מה טוב לך, והיית אחראית מספיק כדי לעשות את מה שטוב לך בשביל לא להשתגע.
כל אחד כזה מכיר את עצמו, אז אני אומרת, גם הגוף עושה מה שהגוף צריך, אז אני אומרת כאילו גם לזרוע עם התגובות, ואם אני מאוד עצבנית עכשיו, מאוד מתוחה, אז זה בסדר, ובגלל זה גם למד הנושא הזה של זוגיות, להיות מאוד סלחנים עכשיו, לא לקחת ללב, בשום אופן לא לקחת ללב, 80% ממה שבן אדם כרגע הביא עליי, שייך למצב הרגשי שלו, או שלה, לא קשור אליי, אני בסדר גמור, אני... זה פשוט, אם אנחנו מסתכלים על הדברים אחרת, שבעצם אנחנו מבסטים אחד את עצמנו דרך האחר, אז אני לא לוקחת את זה ללב, אני בעצם אומרת, רגע, אני כרגע עזרתי לבן אדם, לבן זוג שלי, להוציא אגרסיה. עזרתי לו כרגע לפרוק מטען חשמלי, ממש, מהגוף שלו, דרך זה שהוא בסדר, יצא עליי. אז אני לא אומרת להיות שק חבטות, זה לא הוגן, אבל לא לקחת ללב כל אמירה או כל מילה או כל תגובה, זה נקרא ניחוש אמפתי. הסתכל על הבן אדם כחוקרת מוח ולהגיד, רגע, מה המצב? אני מכירה אותו הכי טוב, נכון? אני מכירה אותו. אולי הוא עייף או היא עייפה, אולי בטראומה, אולי... אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו יודעים מה... האנשים שהיקרים לנו, מה הם מסוגלים להכיל, מה קשה להם להכיל, עם מה הם מתמודדים, מה עוד גורמי הסטרס שיש עליהם מעבר למצב, אולי הוא בלחץ כלכלי, אולי היא בחרדה כלכלית, אולי היא לא פגשה את העוגנים שלה הרבה זמן, חברות, חברים, לא יצא מהבית, או אם אני נגיד בן אדם של, לא יודעת, מוזיקה וריקודים וכבר חודשים, זה משפיע עלינו, אז אני אומרת, לא לקחת, הדבר הראשון שיהיה לו, איך הוא אמר לי דבר כזה, איך הוא מתנהג אליי ככה, איך הוא מרשה לעצמו בכלל להתנהג אליי, זאת אומרת, קודם כל, אני, זה קשה, זה קל להגיד את זה בפודקאסט, זה נורא קשה לעשות את זה במציאות כשמישהו, אז לכן מאוד מאוד חשוב גם אם בסופו של דבר זה הפך לחילופי האשמות, ואתה ואת ואתה ואת, בסוף תוך שעה וחצי חייבים לחזור לקשר. זה הסוד, חייבים לחזור לקשר ולהתפייס.
את גם דיברת על זה קודם, את אמרת שיש את הפרשנות שמייצרת לך את הרגש. ובעצם מה שאת מציעה פה, במילים אחרות, זה להגיד, תשנה רגע את הפרשנות, הוא עכשיו צועק או אומר משהו לא טוב, אתה תגיד לעצמך, רגע, הוא לחוץ, רגע, הוא חזר רק עכשיו, הוא עייף, הוא ישן 3 שעות בלילה, ועובר עליו משהו, ואז אתה משנה לעצמך פרשנות, שהרגש שלך כבר יהיה יותר אמפתי ופחות כועס. ואז אתה יכול לעצור את התגובה הקשה שמובילה לפיצוצים, והתגובה הופכת להיות, אוקיי, בוא נשתה רגע כוס מים, ונדבר שאנחנו רגועים.
נכון, שאלות מאוד חשובות עכשיו, זה איך ישנת, ומה אכלת היום, זאת אומרת, ממש חזרה לבייסיקס, כאילו, אני חושבת שזו שאלה כל כך אמפתית, שמישהו שואל אותי, איך עבר עלייך הלילה, איך ישנת, כי השינה שלנו, כל הביטוי הרגשי שלנו במהלך היום, הוא בעצם ביטוי של השינה שלנו בלילה. ואם היא לא רגועה, או שאנחנו לישון מאוחר, או שלא שמרנו על היגיינת שינה, מה שנקרא, שזה באמת לישון בשעות קבועות, וכאילו לתת לה שינה שלנו יחס של יראה וקודש, באמת, כאילו אין לי מילה פחות, כי בלילה, בשינה, המוח מנקה את עצמו בעצם, עושה את העיבוד של המידע הרגשי שהוא צבר במהלך הימים. אז יש לנו המון מידע רגשי שנתנו לו, הרבה מאוד סטרס שמפריע לו לעשות העבודה, כי בסטרס, חייל לא אמורה לישון, זה הדבר הראשון שצריך לפגוע, כאילו בשינה, ולכן המערכת בנויה לטווח קצר, כי אי אפשר לשרוד ללא שינה, אז את צריכה לשנות מקום, תברכי למקום אחר, עכשיו תשני 3 ימים על כל מה שהמערכת שלך עברה, כל המידע הרגשי המטורף שהצטבר, אז בלילה המוח עובד, ואם הוא לא עבד בלילה, אז את כל הסימפטומים נראה ביום, במהלך היום, גם בחוסר תפקוד, גם בעצבנות, נרגנות, ביקורתיות יתר, כולם מטומטמים, כולם לא בסדר, מחשבות תורדניות, מחשבות שחוזרות, זה משפיע על הכל, שינה משפיעה על הכל, וגם תזונה, אם כל היום, או שהכנסתי לפה שטויות, יש תזונה שמגבירה סטרס ויש תזונה שמפחיתה סטרס. אז אני חושב שדבר מאוד אמפתי זה, בוא נכין סלט ביחד. זאת אומרת, כאילו בוא נדאג לבייסיקס שלנו, כאילו לשינה, לאכילה, למגע, כאילו fake it till you make it, אין לי חשק לגעת, אז אני שמה ביומן זמן מגע. זמן של ליטופים בגב, זהו, ליטופים בגב, משם נזרום. יזרום, יזרום, לא יזרום, לא יזרום, אבל הגוף חייב מגע, כמו שתינוק, הוא לא שואל אותך, הוא בא ונצמד אלייך, כאילו, תחבקי אותי.
ואגב, אפרופו שאנחנו גם הורים, ולפעמים הילדים שלנו המתבגרים, הם באופן כללי כמתבגרים לפעמים מסרבים לחיבוקים, או כזה, באמא שלך, מה את רוצה ממני, אבל הרבה פעמים זה אפילו מתגבר בעיתות כאלה, שבהם הם צפונים בתוך המדיה ומסתכלים ושומעים. אז אחד הדברים שאני למשל עושה, זה אפילו אם הילד שלי עכשיו יושב בטלוויזיה או במסך, עסוק בשלו, אני מתיישבת לידו ואני אומרת לו, רוצה מסאז'? ולפעמים זה עובד, כן. לפעמים הדבר הזה קורה.
נכון, אז, נכון, יש לנו עיצבוב מאוד גבוה בידיים. הידיים יש להם המון כוח, אז כאילו לתת יד, או לשים יד על הכתף, או פשוט לשבת כזה, עם, שהיד ככה מחזיקה, זה משדר המון, המון כוח, וגם, לא יודעת, מילים כאלה שתנו להם המון ביטחון, מתבגרים באמת, הם לא כזה עכשיו יבואו בואי תלטפי לי את הראש, אבל כן, כמו שאת אומרת, לעשות מסאז' או משהו נחמד כזה, שיאצו, שיאצו זה נקודות, זה סתם לגעת, זה לא משנה המילים, העניין הוא לגעת, ולשחרר בשכמות, יש הרבה מתח שמצטבר בעצם בגלל שהשרירים מתקשחים בזמן סטרס, אז זה בשכמות, בצוואר, בכלל, בפנים, נכון אנחנו נוגעים במצח, בפנים שאנחנו בלחץ, כן. אז גם כאילו המגע הזה הוא מאוד מרגיע.
אז בוא נסכם רגע את כל הדברים שיכולים באמת לעזור לנו, בתור גם אנשים בוגרים שנמצאים בתקופה קשה, וגם כן. כאנשים שהם מודלינג למשפחה ולילדים שלהם, ואולי גם כבני זוג, אם היינו רוצים בעצם לצאת מפה מהפרק הזה ולעשות איזה דבר או שניים שיכול ממש לשדרג, אז מה היית כן. אומרת לנו שאנחנו צריכים לזכור פה?
אז קודם כל 5 דקות ביום לפרגן. לפרגן כרגע אפילו ברמות המוגזמות. זאת אומרת שאם לא היית כאן, כאילו אתה הדבר הכי יקר לי בחיים. דעת, רואים עכשיו את כל שהחטופים חוזרים, ובאמת זה הדבר, זהו, זה העוגן. בלעדיך אני לא... כאילו הכי מוגזם, זאת אומרת שאתה המקור כן, אנחנו צריכים לשמוע את זה, אנחנו צריכים לשמוע שכאילו אוהבים אותנו, שאוהבים אותנו ברמה הכי אמיתית וחזקה, אז את 5 דקות ביום האלה של מילה טובה, של מחמאה, של עשית טוב, כאילו תשומת לב לחיובי, כי כרגע יש לנו תשומת לב בעיקר לשלילי.
או אפילו סתם תודה, אז... תודה על הקפה.
כן.
משהו כזה בקטנה.
ממש, לשמוע גם, כאילו, לראות עיניים טובות שמחייכות ואומרות, כאילו, וואי, כן, בבקשה, את יודעת, המילים הקטנות האלה הן מאוד מאוד חשובות, כי זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו, אני שמחה לראות אותך בבוקר חוזר, או חוזר מבית ספר, או לשמוע את הקול שלך, איזה כיף לשמוע את הקול שלך, איזה כיף ששאלת אותי מה שלומך, כל דבר הוא לא מובן מאליו, אז כאילו לפרגן. ולהגיד את התודה ואת המחמאה, זה אומרים שמערכת יחסים יש לה בנק, חשבון בנק. כל פעם שאמרנו מילה רעה, הוצאנו כסף, אז כל פעם צריך להחזיר כסף. וואלה. לגעת, לדבר, להחמיא, להחזיק ידיים, להסתכל בעיניים, מאוד חשוב להסתכל בעיניים, לייצר קשר עין. כמו שאמרנו, לריב, להתפייס, להגיד את המילים האלה, אני מתנצל, אני אוהב אותך, אני צריך אותך, אני מבין אותך, את צודקת, תמיד טוב להגיד את צודקת.
לגמרי, לקום בבוקר, את צודקת.
מזהים כל מריבה, לא מתחיל אותה אפילו.
לגמרי.
הומור, מאוד חשוב הומור עכשיו, מאוד חשוב הומור עכשיו. ממש לעשות זמן ביומן, זמן למגע וזמן לדיבורים וזמן זאת אומרת, לריב נכון מה שנקרא, כאילו לדבר בעני ולא באתה או את, זאת אומרת, לא לבוא בביקורת. המוח מאוד רגיש לביקורת אצל כולנו, הוא לא אוהב לשמוע את זה. אז אבל כשאני באה בבקשה ואני מבקשת ואני צריכה ואותי זה מרגיע, אז כאילו יש פה מסע ומתן, זה לא קודות וצעקות, וגם אם צעקנו הכל בסדר, קודם כל להבין ש זה בסדר, אני לא להלקות את עצמנו, אז בלי הלקאה עצמית, לישון טוב, לאכול טוב, ממש ממש, זה הבסיס, זה הבייסיק, לשים לב לתזונה ולשינה שלנו, קודם כל לשינה. מקלחת בכי, דבר נהדר, מקלחת חמה לפני השינה, וכשיש מים חמים על הגוף זה מרגיע את הווגוס, ואז פתאום משתחררים רגשות. אז טוב לבכות את כל הכאב הזה שראינו, כי אין לו מילים, זה רק, זה המון כאב פשוט. לזכור שבאמת אנחנו זקוקים אחד לשני, וגם זה יעבור, ואנחנו צריכים לשמור על על הביחד הזה.
נראה לי שגם זה יעבור, זה מה זה שלוש מילים מנחמות. אני ממש רוצה לסיים את הפרק, וגם זה יעבור, חברים. אז גם זה יעבור, ובינתיים תודה רבה לליאת יקיר היקרה. נהננו לארח אותך כאן. תודה לכם שהייתם עד כאן הפרק, ונתראה בפרקים הבאים. עד כאן הפרק הזה של כאן לא מתקנים ילדים. הפודקאסט שמדבר תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם. אם אהבתם וקיבלתם ערך, אני מזמינה אתכם לדרג את הפרק ממש כאן באפליקציה שאתם מקשיבים. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שיכול לעניין אותם, אני מזמינה אתכם לשלוח להם את הפרק ולעזור לי להגשים את החזון שלי, להנגיש כלים שהם תכלס ליחסים שעוזרים בהורות, בזוגיות, בקריירה ובהתמודדות עם כל העולמות. בפרקים הבאים נקבל עוד ידע וכלים ליחסים שמחזקים את ההורות, הזוגיות ואפילו את הקריירה, ומאפשרים לנו לחיות בכל העולמות, גם וגם בטוב. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני תמיד כאן בשבילכם, תודה ונתראה בפרק הבא.